ערב טוב. בפעם קודמת התחלנו לקרוא את התיאור של הרב שמה שהוא מכנה כבעיה חינוכית פילוסופית חמורה מטרידה את מוחי זה עידן ועידנים. זה בסוף עמוד 47. ולפני שנראה מהי הבעיה צריך קודם להבין מה הרצוי אצלו, ולאור זה נבין שהבעיה נובעת מפער שהוא חש בין הרצוי לבין המצוי. אני חייב לדבר על זה בפעם קודמת שהוא נוגע לשאלת היחס בין המוח והלב, בין ההכרה של התורה באמצעות השכל לעומת משכנה בלב, מה שהרב מכנה פה היחס בין גדלות המוחין אמיצת הכוח רבת הבטחה לעומת קטנות המוחין, שזוהי ההתמכרות התמימה של התינוק הנבוך הכרוך אחרי אמו. ולפני שנראית הבעיה, כאמור, הרב נכנס פה לתיאור מאוד, מאוד יפה. אני רוצה קצת להסביר קצת את הדימויים שהוא משתמש, כי כמו בכל כתביו שהוא מתאר את תלמוד תורה הוא מתאר את הבריסקאים. כן, הרב בעמוד 409 מתאר תחילת דרכו של בעל תורה הוא הלימוד. שתלמיד חכם עסוק בפעולתו הקוגניטיבית, שיעור קומתו הולך וגדל. חירות הדעת והרצון הוא ראשון למושגים אצלו. הדעת העצמאית ולא מקורות חוץ הוא יסוד חייו. אתם דיברנו על זה בשבוע שעבר, איך אם ההלכה לא מתאימה להיגיון, זה לא מראה שההיגיון שלי יקום בתפיסה של הבריסקאים, אלא זה מראה שיש פה בעיה להלכה הזאת. והוא אומר, לא בשמיים היא. ציטט רבי יהושע את לשון הכתוב שיצא בת קול והכריע כרבי אליעזר בעניין תנורו של הכנאי. שבגמרא לא בשמיים היא מתפרש שבת קול שתביא ידע תורני, שתביא עמדה תורנית מבחוץ, לא יכולה להתערב. אפילו אצל הגריד, הכוונה שמה שלא מתאים להיגיון הפנימי האנושי נחשב לא בשמיים היא. והוא ממשיך, האדם בשקידתו על דלתות התורה מוצא את עצמותו ועצמאותו, הוא בונה את עולמו כולו משלו בלי סיוע חיצוני. הוא האדריכל הקובע את מידת הבניין, תבניתו ומראהו, ריבונות נפלאה ניתנה לו מעת הבורא, ופה יש טעות כתיב. אל תקרא, צריך להיות באלף, כן? אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה. שנאמר ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. וכל התיאור הזה מתאים בעיקר שיטת הלימוד הבריסקאית. שכן, מה כל כולה של השיטה הזאת? כשאדם לומד תוכן הלכתי מסוים, קורא רמב״ם, קורא רייבד, לומד דברי חז"ל, ומה שהוא חותר בלימוד שלו זה לא לחזור על מה שהוא פגש, לא לחזור על מה שהוא למד, אלא המפגש איתו מחייב אותו להתבונן במושג שתמון בתוך הדין, ומוטל עליו לנסח מושג חדש. ולכן הפעולה של תלמוד תורה, שהיא פעולה של המשגה, של יצירת מושגים חדשים, שלא נמצאים במקורות, אלא שהאדם מתוך המפגש עם המקורות הוא זה שתובע אותם, הוא זה שמנסח אותם, הרי שלכן התיאור של תלמוד תורה הוא תיאור של פעולה של עצמאות, פעולה של חירות, פעולה שאני מקריא, עולמו של תלמיד חכם שהוא בונה מכוחות עצמו. את המושגים בונים תלמידי החכמים, את המושגים הרי לא מצויים במקורות. אינו נתפס בקטגוריות של המוחשיות, הדמיון והרגש, כי אלו מושגים מופשטים לגמרי, תבניות הגיוניות. זה כמו התבניות המדעיות, המושגיות של A, B, C, כך יש מערכת של המשגה למדנית, שהיא מתארת בדומה לתיאורים המדעיים, יחסי כוחות פנימיים, את המנגנון הפנימי של המערך ההלכתי. יש פה גם תפיסה מצד אחד של ההלכה, דיברנו על זה כבר, שהקדוש ברוך הוא לא מחוקק אלא הוא מהנדס. בלשון אחרת, הקדוש ברוך הוא בנה מערכת של חוקים שצריכה שתהיה לה תוכנית פעולה פנימית שעובדת. היא עובדת כי המהנדס בנה מכונה טובה, ואם המכונה בנויה לא טוב, אז המהנדס לא עמד ביעד המצופה, ורק זה שהוא רוצה שזה יעבוד, הוא עדיין לא עובד. זו התפיסה היסודית, ומכאן שהייתי אומר, תפקיד הלמדן הוא לא לחזור על המראה של המכונה, אלא לתאר את הכוחות הפנימיים שמפעילים את המכונה, הזיות ואת המושגים האלה, הוא זה שמנסח אותם. מי שלמד פילוסופיה הוא שומע פה הידים מאוד חזקים של תפיסות קנטיאניות, שעולם המושגים האפריורי הוא בא מתוך האדם, שהוא זה שבאמצעותם מתאר את המציאות. לעומת התפיסה האמפיריסיסטית, התאורה של המאה ה-17, שאדם רק יתבונן במציאות, המציאות תספר לו את הסיפור שלה. קאנט במאה ה-18 הפך את הכיוון בעקבות תהפוכות בפילוסופיה, ואמר שהמושגים לא באים מהמציאות, אלא הם באים מהאדם שמשליך אותם על המציאות, אבל אלה מושגים אפריוריים. דברים מאוד מאוד דומים נמצאים בתפיסה הזאת של הגריד, ולכן הלמדן מתואר כאדם עצמאי, כאדם בעל חירות מוחלטת, כאדם יוצר. כאן סיימן מעלה שאלה מאוד מאוד מרכזית, ואנחנו נראה בהמשך מה זה מסורה כאן. נאמר על זה בשתי צורות. אם נדלג רגע בגלל השאלה שלך, לעמוד 414, אז תראו את תיאור המסורה. אתה יודע מה? אני אחכה עם זה קצת, אני אחזור לזה, אבל אני אסביר קצת. קודם כל, חלק מההתנגדויות לשיטה הבריסקאית, והיו מתנגדים, שידעו, עדיין יש, אבל הם כבר מתנגדים בצורה אחרת, אבל המתנגדים הראשונים, ההתנגדות הייתה שזה לא תורה בכלל, עזוב מסורה, מה זה תורה? אתה בסוף הלימוד אומר מילים שאתה המצאת אותם, למה זה תורה? כן. היו שכינו את רב חיים במאה ה-19 הכימאי. זה כמס, הוא לא תלמיד חכם. כבר דיברנו פה קצת על הכוחות של הכימיה. את כימאית, נכון? כבר דיברנו על זה פה, כן? זה בהחלט הייתה ביקורת מהכיוון הזה. אם נשאל את עצמנו בתפיסה של הבריסקאים, מה המסורת שבזה לפני הקטע במאה ה-14, אני חושב שהתשובה שאני נותנים היא תשובה מאוד, מאוד ברורה. שיות הוא מדובר בתבניות הגיוניות. ואני חוזר לדברים שאמרתי קודם. הקדוש ברוך הוא ביניהם, הוא לא מחוקק, הוא מהנדס. אז הרי שהתוכניות האלה תמיד היו קיימות. ההיגיון בתפיסה של הגריד היא על-זמנית. ובמובן הזה אני חושף את המבנה הפנימי, את המנגנון הפנימי, ולכן המנגנון הזה תמיד היה. ובלשון אחרת פה אנחנו מגיעים לאיזשהו חידוש עצום. ואני אסביר גם איך זה בא לידי ביטוי בהנהגה המעשית שלו, שהיא מאוד מאוד, אני חושב, יסודית, אבל מאוד פרדוקסלית, לפחות בעיניי. שמי שמנסח את המושגים זה הלמדן, שמתואר כל הזמן כמחדש חידושי תורה, ומעבר השני, ההנחה היא שהמושגים האלה הם מושגים שהם מששת ימי בראשית או ממעמד הר סיני. כלומר, הוא מנסח את מה שתמיד היה בפנים, רק שלא ראו את זה. כן, ואם אני אסביר קצת בעניין ההנהגה המעשית של הגריד, אחד מהדברים המרכזיים שהוא חתר עליהם זה לאוטונומיה של הקיום היהודי. אוטונומיה של ההלכה מהשפעות זרות, מהשפעות של נטיות מודרניסטיות, מהשפעות אמריקאיות, מתנועות זרות, אוטונומיה של הקיום היהודי כחוויה אמונית, התנגדות לדיאלוג בין דתי, כי החתירה הזאת לאוטונומיה היא כמעט, הייתי אומר, היסוד הגדול של ההנהגה שלו. היה מרגלה בפיו תמיד, פרשת שבוע, גר ותושב אנוכי עמכם, אני תושב העולם בכל מיני עניינים הומניים, אבל בעניינים דתיים אני גר, יהודי הוא שונה מכל העולם, והחתירה הזאת לאוטונומיה פיעמה בו כל חייו, וכשהוא שאל את עצמו, ואפשר לראות את זה מאוד יפה בקרח המכתבים שיצא לאור באנגלית, Community Covenant and זה חקבות, השם המלא. איך זה יקר? Commitment, כן. אז שם, כשהוא עומד על המדוכה של שאלות שמופנות אליו, והוא רוצה לבדוק האם הם יהודיים שורשיים, או האם אלו השפעות זרות, המת המידה היא האם הם מתאימים למושגים הלמדניים. כי המושגים הלמדניים בעיניו לא פחות ולא יותר, זה היהדות, מה שהוא קרא הרבה בכתבים שלו בשנות ה-40, זו היהדות הנאמנה. וככה למשל כשהוא נשאל האם לומר הלל בלב יום העצמאות. דוגמה של צורת חשיבה כזאת. יוזמה שהופנתה אליה ב-1954. והיוזמה הזאת לא באה מתלמידי חכמים, היא באה מעסקנים פוליטיים, מהמזרחי. קודם כל חורה לו שעסקנים פוליטיים הם יוזמים יוזמות הלכתיות ונגד כלי אוטונומיה, כי רבנים צריכים לעסוק בדת ועסקנים בפוליטיקה. ושנית הוא אומר, רבותיי, צריך פשוט לבדוק נקודה אחת. מה עם המושגים היסודיים של גדרי אמירת הלל, ואם זה מתאים לגדרים של אמירת הלל, הרי שנאמר, ואם לא, לא נאמר. כלומר, הלמדנות היא מהווה אצלו אמת מידה על האותנטיות של הרעיון, אם הרעיון הוא פנימי או חיצוני. וכך באותו מכתב, ואפשר דרך אגב להתווכח על זה, הוא לפחות חושב שהמושגים של הלל, מהלל זה מצוות יום, למעט ליל הסדר שבו יש הלל בלילה בגלל שיציאת מצרים הייתה בלילה, ולכן לדעתו המושג ההלכתי של הלל איננו שייך לאמירה בלילה, ומכאן ההתנגדות הנחרצת שלו לאמירת הלל בלילה. עכשיו, מה פרדוקסלי בזה? שמצד אחד המושגים הם היהדות הנאמנה, מצד שני מי ניסח אותם? או בוא נאמר ככה, כל אדם שלומד קצת למדנות יודע שכמעט כל דבר אפשר להמשיג אותו ביותר מצורה אחת. כל מי שלמד המשגה יודע את זה. גם במדע זה ככה. אפשר לתאר את כל האסטרונומיה של העולם, כמו קופרניק, כמו גלילאו גליליי, וגם כמו תלמי. ושניהם עובדים, דרך אגב. מצאו כמה כשלים בשיטה הישנה, אבל סך הכל הם דבר, 2000 שנה האמינו בזה, כי זה די תיאר מה שקורה. כלומר, אלו שאלות דבר פילוסופיה של המדע, איך אתה מעדיף תיאוריה, לפי מה? זה פרדוקס של יצר. אם נשאל אותו, אכן זה כך. מצד אחד, הלמדן הוא מחדש, והוא יוצר. מצד שני, משהו חידש ויצר, זה דברים שנאמרו בסיני. ולכן הדברים האלה הם היהדות הנאמנה והאותנטית. כן, בבקשה.
איך
נשמעת
עכשיו, מה שמעת
בשבילת
הראשון?
כן.
יש הבדל גדול בין לתת סוגיה, ולבין סוגיה, ולפרש סוגיה, ולחדש לו סוגיה, ולהעביר את הכיווני מחשבה וכיווני הסוגיה, בין להשליך ממנו להלך למעשה מחוץ לסוגיה למקרים נוספים אחרים. וברגע שהרב רב חיים מודה בעצמם שהבקיאות זה לא בשבילם, זה לא העניין. זאת אומרת, הם עובדים על איזשהו מודל שעובד, אבל יכול להיות שהם עובדים על מודל שעובד על 60% במקרים, כי 40% במקרים לא יודעים. הם מסוגלים לקחת, לשים את עצמם בפינה ולהגיד, זה הלכה במשהו שאני באמת, אני לא איבדתי את הכל. אני לא יודע את כל הסוגיות,
ואני חושב שהתשובה שלהם אליך הייתה שהם לא צריכים לדעת הכל, הם צריכים להגיע ליסוד. אני יכול להגיד לך שבקצרה, שבמאה ה-16, גדולי המאה ה-16, מדברים שפוסק צריך לדעת את כל השיטות. אחד מההבדלים הגדולים בין חכמי המאה ה-16 והמאה ה-19, שבמאה ה-19 ויתרו על כל השיטות. אתה שואל, מה רב חיים חשב שהוא צריך לדעת? צריך לדעת את השיטות העיקריות, לא העיקריות. רמב"ם, רייבד, רש"י, תוספות. אתה יכול להתווכח האם זה נחשב השיטות העיקריות, למה רמב"ן פחות חשוב מהם. שאלה גדולה מאוד. אבל זה אחד המהפכים הגדולים של המאה ה-19. המאה ה-19 ויתר על הידיעה שכל מה שנאמר בפועל במסורת, ומה זה לדעת את כל השיטות? אני חוזר לשאלה של סיימן. זה להניח שמה זה מסורת? מה שנמסר לך, מה שנאמר כבר, זה מסורת. ואם כך, מה חובת הפוסק לדעת? כל מה שנאמר. ההנחה היסודית, אני חוזר של הבריסקאים, היא שההלכה הוא לאו דווקא דבר נמסר, אלא ההלכה הוא דבר יציב, כי מה יציב אצלם? המבנה, התוכנית של המהנדס, אני חוזר, היא יציבה, ולכן מה שאני צריך להגיע זה למצוא את התוכניות. זה מה שאני צריך, לא צריך לראות את הבניין בפועל. כלומר, לא צריך בפועל ללכת לסייר באתר בנייה, אני צריך למצוא את התוכניות, ולפי התוכניות אני כבר יודע הכל. שאתה מאיר בצדק, הערה נחשב נכונה. גם אני אעשה ביקורת על הדברים האלה. קודם כל רוצה לתאר איך הם חיו. מי אומר שהם עשו את המקור הכי יסודי? או אני אגיד את זה אחרת. הם עובדים על רמב"ם רייבד שהם מקורות מהמאה ה-12. מי אומר להם שהם חזרו לכבשן של ההלכה שנאמרה בסיני מהרמב"ם? שאלה נכונה.
כולם מתאים סיפורים. גם שבן פשוט, אתה מזרק את החוץ ורק שבשני תעתו. אז כל מה שאומר כאן לגבי פשק הלך היום לפני כן, כאילו הלך לפח.
שאלה טובה, כל השאלות שלך טובות, כן. יותר שככה הם באמת יחשבו. באמת חושב ככה. אתה כנראה לא יכול לחשוב כמות. אבל ככה הם באמת חשבו. כלומר, הם באמת חשבו שמסורת זה לא לדעת כל מה שנאמר אתמול. דרך אגב, המאה ה-16, הם כבר מבינים שלדעת כל מה שנאמר אתמול זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, יש יהודי אחד שיודע שזה בלתי אפשרי, והוא יהודי פרקטי, קוראים לו רבי יוסף קארו. ולכן הוא אומר, אני אעבוד בין הראשונים. כלומר, אני יודע את כל השפעות של הראשונים, אז אני לא שואל את עצמי אפילו מי מהם פרש אותו את הסוגיה, כי לא יודע, כולם פרשו טוב את הסוגיה. המהרש"ל עדיין הוא רוצה לדעת את הכל וגם לחשוב על כל, כמו שאומרים, מהפסוק לפסק. כלומר, המהרש"ל עוד אומר, אני אעיין בכל הסוגיות ואני אחי על פי ראיות תלמודיות, והוא לא מצליח לגמור את כמעט מסכת אחת, כן? הוא לא מצליח. אבל הרעיון של פיהם בהם היה, שמה זה מסורת? מה שאמרו הדורות הקודמים. נדמה לי שזה ככה, כן? הבריסקאים חידשו חידוש גדול בעולם, שיש לך הסתגויות ממנו, שמסורת זה לא מה שנאמר, מסורת זה התוכניות של ההלכה. זה מסורת. כן, עד כדי כך הדברים מגיעים היום, לדעתי, לרמות של קיצוניות מזעזעות. שאחד מהתלמידים של אבא שלי, שהוא עם עת מהירה, הוא עיתונאי, הוא אוהב לכתוב נגד כל מיני דברים שהוא לא אוהב, ואחד מהם זה אנשים שלומדים בשיטה טקסטואלית יותר, שיש שם מכנים אותה גם אקדמית. זה אומר, זה לא קיום של תלמוד תורה לברר מה פירוש הסוגיה. פעם ניסה לי לדבר איתו, אמרתי לו, אני מבין, אתה חושב, חשוב לעסוק בבדנות, אבל אתה באמת חושב שלברר מה פירוש הגמרא זה לא תלמוד תורה? כלומר, רש"י לא קיים מצוות תלמוד תורה, אני לא מבין את זה, אבל תבין שהמהפך הזה בתפיסת המסורת הופך להיות קיצונית מדי אצל תלמידים טועים. ובעיניי הוא תלמיד טועה. בסדר? אולי מצווה להגיד את השם שלו, כי הוא שתזהרו ממנו, אבל לא, תשפטו לבד. אבל אני רק אומר ש... אבל זה מהפכה גדולה מאוד, בגלל שהם יוצרים מהפכה בתלמוד תורה. עכשיו, יש דמויות ביניים לפניהם, שאפשר להרגיש את המפגש הזה. אחד מהבולטים, הוא חי במאה ה-17, קוראים לו השח. שח מצד אחד, הוא באמת יודע את כל השיטות. זה פשוט מדהים, עומק הידיעות שלו. ומאוד חשוב לו לספור שיטות. כלומר, מאוד חשוב לו שהפסק יהיה על פי מה שכבר נאמר בפועל. מצד שני, כבר השח לעולם לא יפסוק עם משהו שהוא לא חושב אותו בעצמו. או בלשון אחרת, גם הוא כבר מתחיל ללכת למה? התוכניות, מה שהוא חושב שהיה צריך לאמר, והיות והוא נמצא בעצם, הייתי אומר, במצוקה גדולה מאוד, כי לא תמיד מה שהשח חושב מתאים למה שאמרו הדורות הקודמים, אז השח הוא וירטואוז ביכולת להפך את התמונה של מה שנאמר בעבר. הוא יודע לבנות מחדש את העבר, באיזה אופן? זה תרגיל שנמצא המון בחושב משפט, ויורד דעה זה לא נמצא בכלל. כי השח על יורד דעה לספר אחר מהשח על חושב משפט. ובשח וחושב משפט לא מעט פעמים, קודם כל הוא מגלה לך שהעולם חושב שזה נגיד 20 נגד 5, והוא אוהב את ה-5. קודם כל הוא ישלוף לך עוד 10 ספרים, ופתאום 20 נגד 15, ופתאום זה כבר לא נראה אותו דבר. כי כשאתה עובד בשיטה של הכל, אין הדבר סוף. והיום עם פיצוץ הידע זה עוד יותר. מי אתה סופר? כולם. אין הדבר סוף היום. ומעבר השני, אז מה התרגיל שהשק אוהב לעשות? למה כל האחרים הם הלכו למחנה של הרוב? כמו בבחירות פה, בפוליטיקה. כי אנשים אוהבים את המנצח. זה הכל. כי הם לא ידעו שיש עוד כל האלה. אבל לו הם היו יהודים שיש את האש השח גילה לעולם שקיימים, אז מה גם הם עושים? או בלשון אחרת, הם האבא של התפיסה שהם לא פוסקים כי יש להם דעה, אלא הם פוסקים כי הם חושבים שמה זה מסורת, מה שכבר נאמר. ולכן, הוא אומר השח, ברגע שגיליתי להם שיש עוד קבוצה גדולה, הם היו עוברים כולם בצד השני, ואז בצד שכולם בצד שהשח אוהב. עכשיו, במאה ה-19 כבר לא עושים את התרגילים האלה, למה לא עושים אותם? כי לא אכפת לך שאתה נגד כולם. כי מה אכפת לך? שיגעת ליסוד, זה מה שאכפת לך. ובמובן הזה אפשר לראות את שינוי השפה, אבל התיאור הזה כאן, של מה זה תלמוד תורה, של עצמאות, של החירות, של תלמיד חכם כבונה בניינים, כמהנדס, זה תיאור שבנוי כולו על העולם הלמדני של בריסק, ותפסתם נכון שיש כאן שינוי דרמטי בתפיסה של מסורת. וכאן בעמוד 410, בואו נתקדם קצת בכל זאת, בסדר. הגריד נותן כאן בתמצית את תפיסת העולם של ישיבות ליטא, של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שהוא מצרף אותו גם לתניה כאן, של המשמעות של השמת תלמוד תורה במרכז החיים הדתיים. כלומר, בניגוד, הייתי אומר ככה, המהפכה של ליטא במאה ה-19 היא לא רק מהפכה בתפיסת מסורת, אלא היא גם מהפכה שקשורה בתפיסה של מה המקום של תלמוד תורה בחיים הדתיים. האם תלמוד תורה תפקידו להכשיר אנשים בעלי ידע הלכתי כדי שהם יוכלו להורות את העם מה לעשות, כדי להסיק הישג הלכתי, מה שנקרא לעסוק שמעת התעליבה דהלכתה, כלומר לדעת מה לעשות, או האם תלמוד תורה עצמו הוא בעל ערך דתי כפעולה מכוננת של המפגש עם הקדוש ברוך הוא. ובליטה מתרחשים כמה מהפכים במאה ה-19, האחד הוא תודעתי לגבי המקום של תלמוד תורה. התורה לשמה במאה ה-13 וחסידי אשכנז, זה כוונה ללמוד תורה כדי לדעת ההלכה. ומי שלומד כדי להגיד פלפולים באוויר, לומד תורה כהתעמלות. אז זה לא תורה לשמה, תורה לשמה זה לדעת מה לעשות. ככה בספר חסידי מתואר תורה לשמה. ולכת למחן ריבולוז'ין, תורה לשמה זה תורה שרק בשביל ללמוד, לימוד לשם לימוד. זה תורה לשמה. וזה בא עם שינוי מוסדי מבני, בונים ישיבות. אין ישיבות על אזוריות לפני כן. ובתוך זה מוחלת מהפכה למדנית איך ללמוד. המהפכה הלמדנית היא כאמור גם מהפכה דתית של מה זה אלוקים, מה זה התורה. ובתוך כל זה יש כאן פה בבמה ועשר את ההסבר. למה תלמוד תורה זה פעילות דתית שהיא בעלת ערך עצמי? היות והתורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא התגלה לעולם הוא דיבר תורה, הוא דיבר מצוות. מי שלומד תורה פוגש את אלוקים. וזה הדברים שמובאים כאן בעמוד 410. זה עדיין בצד השכלי. זה שכל שמדבק בשכל. לעומת זאת, מ-411, הרב עובר לצד שני של תלמוד תורה, שהוא הרבה לתאר אותו בכל מיני מקומות, גם באופן אישי אינטימי, לא רק השגה של תכנים אינטלקטואליים, ולא רק כניסוח של מושגים, אלא כעולם חווייתי עשיר, פעולה לימודית שממלאת את הלב, ויש כאן תיאורים פשוט מרגשים ומדהימים, של העוצמה של החוויה הזאת, מעין התמכרות מוחלטת, התמזגות עם האלוקים, כן, ברא מהלכה, ההכרה ההלכית אינה נשארת סגורה בתחום השכל, פורצת היא לדרך לתודעה האקסיסטנציאלית, משתלבת בה. ההוויה האישית מתמלאה תוכן חי ומפעפע, בעל כיוון ומבט חדשים. המנוחה והעמידה בתוך ההווה הסופי מפנות מקום לתנועה קדחתנית אדירה, ללא הפסק וללא סיפוק אלא אינסוף. חוויה הדתית הגדולה מתבטאת בתסבוך את הרגשות, ופה במשפט אחד נמצא כל התפיסה של הגריד, וחוויה הדתית שהיא לא חוויה הרמונית, היא לא על מי מנוחות ינעלני, לא כמו שהוא כותב באיש ההלכה תוך שליה לביאליק, זה לא כן תפילותיי הנידחות, כן, תלך לדת ושם תמצא את השקט הנפשי שלך, אלא הפוך. החוויה הדתית היא תסבוכת, אנטיטטית, כלומר מתבצבי נפש אנטיטטיים בגילוי צורות הוויה חדשות, בשר של כיבוש וחרר על עצמי, היא תנועה שהולכת בין יראה לאהבה, בין רצו ושוב ולשון יחזקאל, התקרבות ומרחק, משה בסנה, וזה גם לדורות ככה. זו תנועה שהיא מסע, מסע מפותל מאוד, מאוד עשיר, מאוד עמוק, אבל מסע מאוד מאוד מסובך, והוא ממשיך, אנחנו צריכים לסיים, הוא ממשיך כאן בתיאור פשוט מתוק, אני מציע שתקראו את זה לעצמכם בבית, עמוד 411, עמוד 412, עמוד 413, תיאורים מרגשים שהם יוצאים מתוך החוויות האישיות שלו, מתאומות הלב שלו, על מהי עוצמת החוויה הרגשית, הנפשית, שקיימת בתוך הנפש שלו, כאשר הוא לומד תורה. פעם הבאה בלי נדר, אנחנו נתחיל ב-414, שם הוא מדבר על זיקת רב לתלמיד, וכאן הוא מתחיל לגעת בשאלה החינוכית. כלומר, עד עמוד 413 יש תיאור כללי של מהי בעיניו תלמוד תורה, איך הוא עניתי, הוא אומר, איך הוא בעצמו לומד תורה. ב-414 הוא שואל את עצמו את השאלה החינוכית הגדולה, והיא איך את החוויות שלי אני מנחיל לדור הבא. בהקשר של המאמר הזה, איך אני יהודי אירופי שהיה מתפלל יד רב חיים מבריסק ולומד איתו, איך אני מתחיל את זה לילד אמריקאי שהולך לדיי סקול? זה בכל יותר השאלה שהוא שואל את עצמו. בסדר? אוקיי, תודה.